שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למד במסכת שבת. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יערוך בצורה יוצאת דופן, 28 דקות. אל דאגה, זה שיעור קליל ונחמד. מחר גם נפצה על זה בשיעור קצר. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים ממשיכים לעסוק בדיני נרות שבת, כשהיום נתמקד בכיבוי נרות. החלק השלישי הוא קטע ארוך מאוד של אגדתא שימשיך גם מחר. עכשיו, לפני שנתחיל, נקדים הקדמה קצרה לגבי עיקרון מאוד חשוב בדיני שבת, וזה שמלאכת מחשבת אסרה התורה. כלומר, כשאני עושה פעולה בשבת, המחשבה שלי מאוד משפיעה על האם זאת תהיה פעולה אסורה או מותרת, או האם זה יהיה חייב או פטור. איפה רואים את זה? אז רואים את זה בכמה דברים. היום נתמקד בשניים מהם, וזה הדין של דבר שאינו מתכוון והדין של מלאכה שאינה צריכה לגופה. דבר שאינו מתכוון זה אם אני עושה פעולה א' שהיא עצמה מותרת, אבל אגב זה סיכוי טוב שקורית כאן גם פעולה ב' שהיא אסורה. למשל, אני גורר ספסל שכל המטרה שלי זה כי אני רוצה להזיז את הספסל לאנשהו, אבל תוך כדי סיכוי טוב שאני גם חורש את האדמה, כי הספסל חורץ חריץ באדמה. זה נקרא דבר שאינו מתכוון. רבי יהודה אוסר, לפי חלק מהראשונים זה רק מדרבנן, רבי שמעון מתיר. זה דבר אחד. דבר שני, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש הרבה הסברים בראשונים מה הכוונה. נלך כאן לפי הרמב"ן והרשב"א ועוד, שהשאלה היא, האם המטרה שלי במלאכה מסוימת היא חיובית או שלילית? עכשיו, כשאני אומר חיובית או שלילית, אני לא מתכוון לטובה או רעה, אלא האם אני עושה פה משהו או רק מונע משהו. למשל, אם אני הורג דוב בשבת, אם אני עושה את זה כי אני רוצה את הפרווה שלו, אז המטרה מוגדרת כחיובית, כי אני הורג אותו כי אני רוצה להוסיף לי משהו. זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה, ועל זה ודאי שאני חייב. לעומת זאת, אם אני הורג את הדוב לא כי אני רוצה ממנו משהו, אלא הפוך, פשוט כי אני לא רוצה שהוא יהיה פה, כי אני מפחד ממנו, אז זה מוגדר כמטרה שלילית, וזה מה שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אני לא עושה את המלאכה בשביל גוף המטרה, אלא בשביל משהו אחר, כי אני לא רוצה את הדוב פה. ובזה גם כן יש שוב מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ושוב רבי יהודה מחמיר ומחייב, הפעם היא דאורייתא, ורבי שמעון מקל ופותר, אבל גם הוא מודה שאסור. אז שוב שנזכור, בדבר שאינו מתכוון, רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר, במלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יהודה מחייב, ורבי שמעון פותר, אבל אוסר מדרבנן. עד כאן ההקדמות, אנחנו נשתמש בעקרונות האלו תוך כדי השיעור, ועכשיו בואו ניגש ללימוד עצמו. בחלק הראשון, המשנה מספרת על אדם שיש לו נר שהוא קטן מדי. תזכרו שנרות זה לא כמו הנרות שעווה שלנו, אלא קערה של שמן עם פתילה בפנים, והקערה קטנה לו מדי, הוא רוצה שיהיה עוד שמן בשביל שהנר ידלק יותר זמן, ולכן הוא רוצה לצרף לנר עוד כלי של שמן. איך הוא יכול לצרף? אז יש שתי שיטות. שיטה אחת זה לשים עוד כלי של שמן מעל הנר ולעשות חור קטן למטה, ואז הכלי העליון מטפטף לאט לאט שמן לכלי התחתון, וכך בכלי התחתון תמיד יהיה עוד שמן. הכלי העליון הזה יכול להיות או מחרס או למשל שפופרת של ביצה. שיטה שנייה זה לשים כלי נוסף לא מעל הנר, אלא ליד הנר, ופשוט את הפתילה של הנר לעשות מאוד ארוכה, כך שהיא עוברת גם בכלי של הנר עצמו, וגם בכלי של היד. והשאלה היא, האם מותר להדליק ככה נרות שבת? רבי יהודה אומר שמותר, כי באמת מה הבעיה? אבל החכמים אומרים שחזל גזרו שאסור. למה? כי הם חוששים שבאמצע שבת אני אצטרך קצת שמן לסלט או לאיזה משהו, ואני אקח שמן מהכלי הנוסף, ואז בעצם אני מקצר את זמן ההדלקה של הנר. כלומר, אם הוא היה אמור לדלוק 3 שעות, עכשיו הוא ידלוק רק שעתיים וחצי, וזה נקרא מחבא, וזה אסור. אמנם לרבי שמעון זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו שנפרט בחלק הבא. בכל אופן, בשביל שזה לא יקרה, חזל גזרו לא להוסיף עוד כלי על הכלי הראשי של הנר. עכשיו נדגיש שהאמת היא שהחשש הזה קיים בכל נר. הרי בכל נר של שמן, אם אני אצטרך קצת שמן, אולי אני אגש אל הנר וניקח שמן. אלא שסתם בנר, חזל לא חששו, כי אני יודע הרי שזה השמן של הנר, אני מקצה את זה מדעתי, אני יודע שאסור לקחת מזה, אין חשש שאני אקח. אבל כאן, כיוון שמדובר בכלי נפרד מהנר הראשי, זה כבר עשוי לבלבל אותי, ואולי אני אחשוב שזה מותר. לכן לפי חכמים חזל גזרו, רבי יהודה כאמור מתיר. זו המחלוקת במשנה. בגמרא יש לנו זה שלושה דיונים. דיון ראשון זה מה הצריכותה של שלושת המקרים במשנה, כלומר גם שופרת של ביצה, גם כלי מחרס וגם קערה שהיא לא מעל הנר אלא לצד הנר. עונה הגמרא כי בכלי חרס שזה מאוס יש פחות סיכוי שאנשים יקחו שמן, ממילא זה יותר נוטה לרבי יהודה להתיר מאשר בשופרת ביצה, ואילו בקערה שליד הנר שם יש יותר סיכוי שהוא ישתמש, כי הוא פחות רואה את זה כקשור לנר, וממילא זה יותר נוטה לדעת חכמים. לכן המשנה צריכה להשמיע לנו שהם נחלקו בכל שלושת המקרים, ואל תאמר שבאחד מהמקרים אחד מהם עודה לשני. זה הדיון הראשון. דיון שני זה שהמשנה אמרה שאם הוא לא רק שם את זה מעל או ליד הנר, אלא ממש חיבר את זה, אז כבר זה הופך לגוף אחד, וזה מותר גם לחכמים. עכשיו, איזה רמת חיבור צריך? אז במשנה כתוב, אם חיברה היוצר, משמע חיבור של בעל מקצוע. לעומת זאת הברייתא אומר, אם הוא חיבר בסיד וחרסית, משמע חיבור פשוט שגם אני יכול לעשות. עונה הגמרא, נשלב בין השניים. כלומר, מצד אחד לא צריך ללכת לבעל המקצוע, גם אני יכול לחבר, אבל כן צריך חיבור טוב שדומה לחיבור של יוצר. זה הדיון השני. דיון שלישי זה סיפור על המחלוקת, וזה שרב יהודה התארח פעם בשבת בלוד בבית של ניצזה, ושם הוא עשה בדיוק את מה שכתוב במשנה, לקח כלי מעל הנר עם חור וכו', ורבי טרפון וחכמים היו שם וראו את זה, והם לא אמרו לו כלום, אז מכאן הוא הסיק שזה מותר, אבל עונים לו חכמים, לא, אל תלמד מבית ניצזה, הם היו צדיקים וזהירים, ולכן היה ברור ששם לא צריך לגזור, אבל על שאר העולם כן צריך לגזור, ואסור. עד כאן הדיון השלישי, ועד כאן עיקר החלק הראשון, והגענו בערך לשליש התחתון של כפתת עמוד ב', ועכשיו אנחנו פותחים מאמר מוסגר בנושא אחר לגמרי של גררת ספסל, ועוד שנייה נראה איך זה מתקשר אלינו. כמו שאמרנו בהקדמה, אם אני גורר בשבת ספסל על האדמה, אז אמנם אני רק רוצה לגרור את הספסל, אבל תוך כדי אולי אני גם חורש, זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולרבי יהודה זה אסור, ולרבי שמעון זה מותר. ועכשיו נראה על זה שני דיונים, הראשון שבהם יתקשר לנושא הקודם. הדיון הראשון זה שלפי רבי יהודה שאמר שאסור על אדמה, האם מותר אם זה לא אדמה, אלא על רצפת שיש או בלטות של היום, אז אבין ציפורה אמר שמותר, כי למה לא, אני לא עושה כלום, אבל רבי יצחק בן אלעזר אמר לו שזה אסור, למה? כי אם נתיר לגרור ספסל על שיש, בסוף אנשים יגררו גם על אדמה, וכשרבי יצחק בן אלעזר אמר לאבין שזה אסור, הוא אמר לו, ועכשיו זה מתקשר לנושא הקודם, אני לא אשתוק לך כמו הסיפור על חכמים ששתקו לרבי יהודה לגבי הנר, כי אני לא רוצה שאנשים יטעו ויחשבו שאני חושב כמוך שזה מותר, זה הדיון הראשון. דיון שני בהקשר הזה של ספסל, זה שבאים רב ירמיה רבא ואולה ומגבלים את המחלוקת לספסל גדול או קטן. מה הכוונה? אז רב ירמיה רבא מחמיר ואומר שכל המחלוקת זה דווקא בספסל גדול שקשה להרים, ובזה רבי שמעון אומר, אז אל תטרח להרים, אתה יכול לגרור. אבל בספסל קטן שאתה יכול להרים, אומר רבי שמעון, מה אכפת לך להרים? למה בכוח להיכנס לבעיות? ולכן גם הוא אוסר. זה רב ירמיה רבא. אולה אומר בדיוק להפך, הוא מקל. הוא אומר, כל המחלוקת זה דווקא בקטנים, ששם אומר רבי יהודה, למה לגרור אם אפשר להרים? אבל בגדולים, בזה אפילו רבי יהודה מתיר. כלומר, כנראה שאולה מבין שלפי רבי יהודה כל האיסור זה רק מדרבנן, ואם זה כבד, אז לא יטריחו. זה רבי ירמיה רבא ואולה, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. קושייה הראשונה זה של רב יוסף, והוא מקשה על שניהם, וזה מברייתא ששם משמע שרבי שמעון מתיר בין במיטה, בין בכיסא, בין בספסל, ורבי יהודה חולק. אז הנה אנחנו רואים שהמחלוקת שלהם היא רוחבית, גם על משהו גדול כמו מיטה, וגם על משהו קטן כמו כיסא. זו הקושייה הראשונה, אבל עונה הגמרא, מי אמר לך באיזה גודל של מיטה או כיסא מדובר? כלומר, אפשר להעמיד שמדובר במיטה קטנה כמו כיסא, או בכיסא גדול כמו מיטה, וממילא זה לא קשה. עדיין אפשר לומר שהם נחלקו דווקא בגדול או דווקא בקטן. הקושייה השנייה זה של רבא, והוא מקשה רק על רבי ירמיה רבא, מתחום אחר לגמרי, וזה כליים, כלומר בגד מצמר ופשטים. גם בכליים, קצת בדומה לשבת, אני רק עובר על האיסור אם אני מתכוון ללבוש אותו, כלומר ליהנות מזה שאני לובש, להגן עליי מהחום או מהקור, אבל אם אני לובש כליים לא כי אני רוצה ללבוש, אלא כי אני מוכר כליים לגויים ואני רוצה פשוט לשים את הבגד עליי בשביל לעמוד עם זה ככה בשוק ולמכור את זה, אז כאן, כיוון שלא מתכוון, אומר רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, מותר. והרי כאן, הרי זה לא שזו הדרך היחידה שלי למכור את הבגד. אני יכול גם לשים את זה על מכה למשל, כמו שבאמת היו אנשים שהמשנה קוראת להם צנועים, שכך הם היו עושים. אז רבי שמעון לא אומר, מה אכפת לך, תשים על מכה ואל תלבש כליים. לא, אתה יכול ללבוש, זה דבר שאינו מתכוון, ואין שום בעיה לעשות את זה לכתחילה. ממילא זה קשה על רבי ירמיה רבא אצלנו, שאמר שבכיסא קטן שאתה יכול להרים, רבי שמעון יחמיר, כי הנה אנחנו רואים שגם כשאתה יכול, אין שום בעיה בדבר שאינו מתכוון, לעשות את זה לפי רבי שמעון גם לכתחילה. זו הקושייה השנייה, ובזה הגמרא באמת נשארת בתיופתא על רבי ירמיה רבא. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו לאפשרות לשים כלי של שמן נוסף מעל או ליד הנר שלפי חכמים אסור, לפי רבי יהודה מותר, ואגב זה הגענו לסיפור בלוד בבית ניצזה ששם רבי יהודה עשה את זה ולא אמרו לו כלום, ומתוך זה הגענו לנושא אחר לגמרי שרק הזכיר את זה, וזה גרירת ספסל ואחרי זה גם לכליים, ועכשיו במשנה בתחתית כפתת עמוד ב' נעבור לחלק השני. הנושא של החלק השני זה גם על נרות שבת, אבל הפעם בתוך שבת עצמה, וזה לגבי מי שמחבא נר בשבת. לפני שניכנס למשנה ולגמרה, בואו נדבר קודם על האפשרויות. כשאדם מחבא נר בשבת, הוא יכול לעשות את זה מאחת משלוש סיבות. סיבה אחת, אם הוא עושה את זה מפני סכנה, למשל שהגויים לא מרשים להדליק, או שיש שם ליסטים, או רוח רעה, כלומר הוא בדיכאון, או שיש שם חולה שלא יכול לישון בגלל הנר, ובמקרה קרה כזה, אם מדובר בסכנת נפשות, אז ודאי שמותר. אם זה לא סכנת נפשות, אז מצד אחד אסור, אבל מצד שני, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי הרי זה לא שהוא רוצה משהו, אלא להפך, הוא רוצה שלא תהיה פה אש. וממילא, זה נכנס למחלוקת שהקדמנו, שלפי רבי יהודה הוא יהיה חייב, לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור. זו סיבה אחת, אם הוא מחבא, בגלל סכנה. שוב, אם זה סכנת נפשות, מותר. אם זה לא סכנת נפשות, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לרבי יהודה חייב, לרבי שמעון פטור. סיבה שנייה שבגללה הוא רוצה לחסות, זה בשביל לחסוך כסף. כלומר, הוא רואה שהנר הולך להישבר, תזכרו שהנרות זה לא הנרות שלנו משעבה, אלא נר מחרס עם שמן ופטילה, והוא מפחד שהנר יישבר, או שהוא חס על השמן או על הפטילה. גם כאן, ודאי שמצד אחד זה אסור, אבל מצד שני, זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי שוב, הוא לא רוצה משהו, הוא פשוט לא רוצה להפסיד עוד כסף. וממילא, שוב זו אותה מחלוקת, לרבי יהודה חייב, לרבי שמעון פטור, זו הסיבה השנייה. סיבה שלישית שאדם ירצה לחבות, זה כי הוא רוצה להבהב את הפתילה. כלומר, בשביל שפתילה תדלק בקלות, אז מדליקים אותה קצת ואז מחבים, זה עושה אותה קצת פחמית יותר, וכאן, בניגוד לשני המקרים הקודמים, זה מלאכה שכן צריכה לגופה. כי הוא לא מחבא בשביל להיפטר מהאש, הוא מחבא בשביל לשפר את הפתילה. וממילא, במקרה כזה, בין רבי יהודה, בין רבי שמעון, הוא יהיה חייב. אלה האפשרויות העקרוניות. עכשיו ניגש למשנה ולגמרא ונראה את הדעות עצמן. נראה שלוש דעות, תנקמה במשנה, ברייתא של רבי הושעיה ורבי יוסי במשנה. אז תנקמה במשנה אומר שאם הוא מחבא מפני סכנה, הוא פטור. אם הוא עושה את זה כי הוא חס על הנר, על השמן או על הפתילה, הוא חייב. עכשיו, מזה שהוא מחייב בסיפה, כשהוא חס על הנר שמן ופתילה, ברור שהוא סובר כמו רב יהודה, שלמרות שזה מלאכה שנה צריכה לגופה, בכל זאת הוא חייב. עכשיו, עם אלה, אז למה ברישא, כשמדובר בסכנה, הוא אומר שפטור, הרי מלאכה שנה צריכה לגופה חייב, אלא כנראה שמדובר כאן לא בסתם סכנה, אלא בסכנת נפשות, ולכן הוא לא חייב. אבל עם אלה שואל את הגמרא, אם זה סכנת נפשות, אז למה ברישא כתוב פטור? הרי זה לא רק פטור, זה מותר לכתחילה. זו השאלה, עונה הגמרא, נכון, באמת זה מותר לכתחילה, והתנא רק כתב פטור. פטור, כי זה ההפך מחייב. כלומר, כיוון שבסייפה כתוב חייב, אז ברישה כתבת ההפך פטור, אבל האמת היא שזה גם מותר. עד כאן הדעה הראשונה, תנקמה במשנה. שוב, הוא סובר כמו רבי יהודה, שמלאכה שנה צריכה לגופה חייב, ולכן כשהוא חס הוא חייב, ואילו ברישה זה סכנת נפשות, ולכן זה מותר. הדעה השנייה זה ברייתא של רבי הושעיה, שהוא לא מדבר על המקרה של חס, אלא רק על החולה, והוא אומר שאם זה בשביל החולה, הוא פטור אבל אסור. כמו מי הוא סובר? אז קודם כל, ברור שכאן לא מדובר בסכנת נפשות, אחרת ודאי שזה היה מותר, וממילא גם ברור שהוא לא סובר כמו רבי יהודה, כי הרי לפי רבי יהודה, אם זה לא סכנת נפשות, אז הוא גם חייב, כי הרי מלאכה שנה צריכה לגופה חייב, אלא ברור שהברייתא הזאת היא כשיטת רבי שמעון, שמלאכה שנה צריכה לגופה, פטור אבל אסור, זו הדעה השנייה. דעה שלישית, רבי יוסי במשנה, והוא אומר שבכל המקרים הוא פטור, חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם. עכשיו, הגמרא אצלנו לא מסבירה את רבי יוסי, אבל בשביל שלא נצא מהעניין, בואו נקפוץ ללמד א' עמוד ב' בשליש התחתון, ונלמד את הגמרא שם על רבי יוסי, ואחרי זה נחזור אלינו. כמו מי סובר רבי יוסי כשהוא אמר את מה שהוא אמר, הגמרא מביאה שם שתי הבנות, נתחיל בהבנה השנייה, כי היא הכי פשוטה, ואז נחזור לראשונה. הבנה השנייה זה רבי יוחנן, והוא מבין שרבי יוסי הוא כמו רבי שמעון, שמלאכה שנה צריכה לגופה, פטור, וממילא בכל המקרים של המשנה הוא פטור, בין בסכנה, בין אם הוא חס על הנר, על השמן או על הפתילה, ומה שרבי יוסי חייב זה לא כשהוא מחבא כי הוא חס על הפתילה, אלא כי הוא רוצה להבהב את הפתילה, שכמו שהקדמנו, כאן המטרה שלו היא כן חיובית, ליצור פתילה טובה יותר, ולכן זה מלאכה שצריכה לגופה, ובזה גם רבי שמעון מחייב, ורבי יוסי הוא כמותו. זה ההסבר השני, רבי יוחנן מאוד פשוט. עכשיו נחזור קצת אחורה להסבר הראשון שם של אולה. אולה מבין שרבי יוסי עוסק רק במקרים של חס, כלומר חס על הנר, על השמן ועל הפתילה, והוא סובר כמו רבי יהודה שמלאכה שנה צריכה לגופה כן חייב, וממילא כשהוא חס על הנר או חס על השמן הוא באמת חייב, אבל כשהוא חס על הפתילה, כאן אפילו לפי רבי יהודה הוא פטור. למה הוא פטור? אז בשביל להבין את זה נקדים הקדמה קצרה לגבי הדין של מקלקל. התחלנו את החלק הזה בזה שמלאכת מחשבת עשרה תורה. כלומר, יש משמעות למחשבה שמלווה את הפעולה, ואמרנו שלעיקרון הזה יש כל מיני השלכות. אז השלכה אחת ראינו לגבי מלאכה שנצחה לגופה, לפי רבי שמעון, אבל יש השלכה נוספת, שבזה גם רבי יהודה מודה, וזה הדין של מקלקל. שמי שעושה מלאכה, שכל העניין שלה זה רק לקלקל, בזה גם רבי יהודה מודה שפטור. לכן אם אני לוקח איזה צלחת וזורק על הרצפה סתם, או שובר בית סתם, אני פטור. אבל אם אני לא סותר את הבית סתם, אלא אני סותר על מנת לבנות, כלומר אני רוצה להוריד את הבית בשביל לבנות בית חדש, כאן אני כבר לא מקלקל סתם, אלא לקלקול הזה יש מטרה חיובית, ואז אני חייב, וזה בעצם אחת מאבות המלאכה שנקראת סותר, והיא אסורה רק שאני עושה את זה בסותר על מנת לבנות. עכשיו מחדש אולי אצלנו שמתי אני חייב על סותר על מנת לבנות? רק אם אני בונה את זה באותו מקום. אבל אם אני מוריד את הבית לא בשביל לבנות באותו מקום, אלא בשביל לקחת את האבנים ולבנות במקום אחר, אומר אולי שבמקרה כזה הוא יהיה פטור, זה לא נקרא סותר על מנת לבנות. עד כאן ההקדמה, עכשיו חזרה לענייננו לגבי כיבוי. מחדש אולה, בעצם כל פעם שמישהו מכבה אש, זה קלקול, כי הרי הייתה כאן אש נחמדה ודולקת, והוא בא וחיבה אותה, אז לכאורה, על כל כיבוי, לא משנה מה המטרה, אמורים להיות פטורים לפי כולם, כי זה קלקול. בין אם הוא עשה את זה כי הוא חס על הנר או על השמן, בין אם הוא עשה את זה כי הוא מפחד מליסטים, גם אם זה לא סכנת נפשות, הוא פטור, זה מקלקל. מתי בכל זאת כן חייבים? כשזה לא רק מקלקל, אלא מקלקל על מנת לתקן, כלומר מה שנקרא סותר על מנת לבנות. כלומר, אם אני לא סתם מכבה את האש, אלא מכבה אותה בשביל לשמור על השמן או על הנר או על הפתילה, בשביל אחר כך בעתיד להדליק את זה שוב, זה נקרא סותר על מנת לבנות, וכאן הוא אמור להיות חייב. אבל כאן צריך להבדיל בין אם הוא חס על הנר או על השמן, לבין אם הוא חס על הפתילה. אם הוא חס על הנר או על השמן והוא לא חס על הפתילה, זה אומר שנכון שבעתיד הוא מתכוון להשתמש בנר ובשמן הזה עוד פעם בשביל להדליק, אבל לא עם אותה פתילה. את הפתילה הוא יזרוק לפח, זה שווה גרושים. וממילא, כיוון שהוא הולך אמנם להדליק אותם עוד פעם, אבל לא עם אותה פתילה, זה נקרא שהוא סותר על מנת לבנות, אבל במקום אחר, כי הפתילה היא המקום של האש. וממילא, אם זה יהיה עם פתילה חדשה, זה נקרא במקום אחר, ולכן הוא עדיין פטור, כי זה סותר על מנת לבנות, אבל במקום אחר. אבל אם הסיבה שהוא חיבה זה לא רק כי הוא חס על הנר או על השמן, אלא כי הוא חס על הפתילה, כלומר הוא רוצה לשמור את הפתילה הזאת לעתיד, ויום אחד הוא ידליק עוד פעם עם אותה פתילה, אז כאן זה נקרא שהוא סותר על מנת לבנות באותו מקום, כלומר באותה פתילה, וממילא רק במקרה כזה הוא חייב, כי זה סותר על מנת לבנות באותו מקום. זה ההסבר של אולה בדעת רבי יוסי, שוב, שהוא סובר כמו רבי יהודה שעקרונית מלאכה שנצחה לגופה חייב, אבל מקלקל פטור, אלא אם כן זה סותר על מנת לבנות באותו מקום, וממילא בכל המקרים הוא פטור, חוץ מחס על הפתילה, שאז הוא באמת חייב. עד כאן שלוש הדעות במשנה ובגמרה, את ההסבר של רבי יוסי ראינו מהדף של מחר, בסוף למד א' עמוד ב', ובזה ממש כמעט סיימנו את החלק השני של השיעור. לסיום החלק הזה נראה רק עוד משהו קטן ואז נעבור להגדתה, וזה בשורה השמינית בלמד עמוד א', עד עכשיו אנחנו כדבר פשוט שאם זה סכנת נפשות אז ודאי שמותר לחבות, אז אגב זה הגמרא מספרת ששאלו את רבי תנחום האם באמת זה מותר כשיש סכנת נפשות, למשל בשביל החולה, ורבי תנחום כאן נכנס לדרשה מאוד ארוכה שנראה אותה בחלק הבא, ובסוף אותה דרשה בשורה 11 בלמד עמוד ב', הוא ענה שמותר, והמקור שלו זה מהפסוק נר השם נשמת אדם, כלומר הנשמה של אדם היא כמו נר, וממילא ברור שעדיף לחבות את הנר הפיזי בשביל להציל את הנר של הנשמה. זו הדרשה של רבי תנחום. כמובן זה סוג של אגדתא, ברור שזה לא המקור לזה שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל זה בהחלט יפה, וזה מה שמוביל אותנו לחלק השלישי של השיעור, וזה האגדתא, וכאן נחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה המדרש של רבי תנחום. אז רבי תנחום כאמור נשאל האם מותר לחבות נר בשבת בשביל החולה כשזה סכנה, וכאמור הוא ענה שכן, אבל לפני זה הוא נכנס לדרשה מאוד ארוכה ורש"י מסביר שהוא עשה את זה בשביל לפתוח בדברי האגדה שמושכים את הלב, ויש אולי איזשהו קשר קלוש בין הדרשה לבין השאלה עצמה. בכל אופן בואו נראה את הדרשה. אומר רבי תנחום לשלמה המלך, איפה החוכמה שלך? הדברים שאתה אומר גם סותרים את דברי דוד אביך, וגם סותרים את עצמם, וזה לגבי היחס בין החיים והמתים. שמצד אחד, דוד אומר בספר תהילים, לא המתים יללויה, כלומר עדיף להיות חי מאשר מת. מצד שני, שלמה אומר בקוהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה, כלומר עדיף להיות מת מאשר חי. ומצד שלישי, בהמשך בקוהלת כתוב, כי לחלב חי הוא טוב מן אריה המת, כלומר שוב, עדיף להיות חי מאשר מת. אז יש כאן סתירה משולשת, בתהילים כתוב עדיף להיות חי, בקהלת בהתחלה כתוב ושבח אני את המתים, וקהלת בסוף עוד פעם כתוב כלב חי טוב יותר מאריה מת, מה הולך פה? ועכשיו בא רבי תנחום ודורש כל אחד מהפסוקים. אז את הפסוק של לא המתים יעללויה, הוא מפרש די לפי הפשט, וזה שבעולם הזה אפשר ללמוד תורה, לקיים מצוות, ואילו בעולם הבא, זהו זה, אי אפשר להתקדם עוד, כמו שכתוב גם בתהילים במקום אחר, במתים חופשי, שאז הוא חופשי מן התורה והמצוות, זה לגבי הפסוק הראשון. הפסוק השני, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים וכולי, רבי תנחום מביא שלוש דרשות. דרשה ראשונה, שכשעם ישראל חטא בחטא העגל, משה התחנן והשם לא קיבל, אבל כשהוא אמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אז השם נענה, אז אנחנו רואים שלמתים יש יותר כוח מאשר לחיים. זה נקרא, ושבח אני את המתים. דרשה שנייה, אומר רבי תנחום, אם שר בשר ודם גוזר איזה גזרה לנתינים שלו, ספק יקיימו, ספק לא יקיימו, וכשהשר ימות אז ודאי שכבר לא יקיימו, ואילו משה רבנו גזר גזרות ותיקן תקנות ומקיימים את זה גם אחרי שהוא מת, וזה מה שנקרא, ושבח אני את המתים לגבי משה רבנו. ודרשה שלישית על הפסוק, כשדוד המלך חטא עם בת שבע, אז הוא התחנן שהשם ימחול לו והשם מוחל לו, ודוד מבקש איזשהו סימן שכולם ידעו שהוא מחל לו, כי היו מאוד מציקים לו בעניין הזה, ואומר לו השם, בחייך אני לא נותן סימן, אבל בחיי שלמה בנך אני כן, וזה שכשבנו את המקדש השערים נדבקו זה לזה ולא הסכימו להיפתח, ורק כששלמה אמר זוכה לחסדי דוד עבדך, אז הם נפתחו בזכות דוד, וכך כולם ידעו שהשם מחל לדוד, ועל זה שלמה אמר, ושבח אני את המתים שכבר מתו שהשערים נפתחו דווקא בזכות דוד, אפילו שהוא כבר מת, וזה גם כתוב בפסוק במלאכים שאחרי חנוכת המקדש, שלמה שולח את כל האנשים לאוהלים שלהם, וכתוב שהם חוזרים לאוהלים שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. הנה שוב רואים שזה היה בזכות דוד ושהשם מחל לדוד. עד כאן שלוש הדרשות על הפסוק השני שרבי תנחום מביא. הפסוק השלישי שהוא הביא שוב משבח דווקא את החיים, וזה כי לחלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה זה בא לומר? אומר רבי תנחום, זה רומז לסיפור מאוד ארוך, וזה שדוד המלך רצה לדעת מתי הוא הולך להיפטר מן העולם, והשם אמר את זה אני לא יכול לגלות, אני רק יכול לגלות לך שזה יהיה ביום שבת, ודוד מנסה שזה יהיה ביום ראשון או שישי, אבל השם לא מסכים, זה יהיה ביום שבת, ואז לדוד יש שיטה, זה כבר מביא אותנו ללמד עמוד ב', דוד כל השבת פשוט לומד תורה ברצף, וכך מלאך המוות לא יוכל לקחת את דוד, וכך עברה תקופה, והגיע השבת שבו דוד היה אמור ללכת לעולמו, ודוד יושב ולומד, אז מלאך המוות גם לא הייתה שיטה, הוא הלך לבוסטן עצים שמאחורי הארמון של דוד, והוא עשה שם קצת רעש בעצים, ואז דוד קם מהלימוד שלו בשביל להסתכל מאחורה לראות מה קורה שם בפרדס, והוא הלך במדרגות, ומדרגה נשברה, והוא נפל ומת. ועכשיו לשלמה המלך היו שתי בעיות. א', אבא שלו דוד היה מוטל בחמה, וזה שבת, וזה מוקצה, אז הוא לא יודע מה לעשות בינתיים עם הגופה. וב', הכלבים של אבא רעבים, כי בדרך כלל הם יהיו אוכלים מהשריות של דוד, כך מסביר העיון יעקב, ועכשיו שהוא נפטר, הוא לא יודע אם מותר לתת להם אוכל בשבת. אז הוא בא ושאל בבית המדרש, וממרו לו, לגבי הכלבים, אין שום בעיה, אתה יכול לחתוך נבלה ולשים לפניהם. לגבי אבא, הוא באמת מוקצה, אבל אתה יכול להניח עליו איזשהו כיכר לחם או תינוק, ואז חזל לתיר ולטלטל את הגופה, אגב הלחם או התינוק, וכך תוכל להזיז אותו מהחמה על הצל שהוא לא יסריח. עד כאן הסיפור, ועל זה אמר שלמה, יש כאן משהו לכאורה אבסורד, של הכלב אנחנו מקלים יותר מלאדם, שאת הכלב אני יכול להכיל ככה סתם, ואילו את האדם המת אני צריך לטלטל באיזשהו טריק על ידי כיכר או תינוק, ועל זה שלמה התכוון כשהוא אמר, כי לחלב חי הוא טוב מן אריה המת. זה לגבי הפסוק השלישי, אלה שלושת הפסוקים. אחרי זה כאמור רבי תנחום אומר שמותר לכבות את הנר אם יש סכנה של חולה, אולי זה איכשהו קשור לדרשות שהוא הביא, כי הוא דיבר שם על מוות וחיים. בכל אופן, עד כאן הדרשה של רבי תנחום, זה היה הסעיף הראשון בחלק האגדתא. הסעיף השני, כיוון שכבר הזכרנו את הסתירות בקהלת, הגמרא מביאה מימרא בשם רב, שבאמת ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, בגלל שיש לו סתירות פנימיות, אבל בסוף לא גנזו אותו, כי נכון שכל האמצע קצת בלגן, וקשה להבין ולכאורה יש סתירות, אבל ההתחלה והסוף הם בסדר, הם מקרבים את האדם להשם, ולכן לא גנזו. מה ההתחלה והסוף, ומה הסתירות שבאמצע? אז בהתחלה כתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, כלומר לכאורה אין טעם להתאמץ בעולם הזה, הכל לא שווה כלום, אבל קהלת מדגיש כל זה תחת השמש, כלומר כאן בעולם הפיזי הזה, אבל מה שבא קודם לשמש, כלומר התורה שבאה לפני העולם, בזה כן יש משמעות ויש עניין להתאמץ. זה לגבי תחילת קהלת, וגם בסוף קהלת יש את הפסוק הידוע, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שוב יש לנו סיום טוב שמקרב לעבודת השם, והגמרא דורשת מה זה כי זה כל האדם, ויש שלושה פירושים, או שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה, כלומר בשביל אדם שיראה את השם, או שמי שיראה את השם שקול כנגד כל העולם, או בצורה דומה לפירוש הראשון, שכל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה. כלומר, להיות לו לחברה, למי שיראה את השם, שלא יהיה לבד בעולם. בכל אופן, זה ההתחלה והסוף של קהלת. עכשיו, בואו נעבור לאמצע של קהלת, ששם כן יש בעיות וסתירות, והדוגמה שהגמרא מביאה זה לגבי כעס ושחוק. שמצד אחד כתוב, טוב כעס משחוק, כלומר, שחוק זה דבר לא טוב, וגם כתוב לשמחה, מה זו עושה, כלומר, שוב, זה לא טוב, אבל מצד שני כתוב, לשחוק אמרתי מהולל, כלומר, זה דבר משובח, וגם כתוב, ושיבחתי עלי את השמחה, כלומר, שוב, זה דבר טוב, איך פותחים את כל זה? אומרת הגמרא כך, לגבי הפסוק, טוב כעס משחוק, והפסוק, לשחוק אמרתי מהולל, הם מתייחסים ליחס של השם לצדיקים ולרשעים בעולם הזה, של הצדיקים, השם מתנהג בכעס בעולם הזה, ומעניש אותם בשביל לטפל בעבירות הקטנות שיש להם, בשביל שבעולם הבא יהיה להם רק טוב, ואילו לרשעים, להפך, השם שוחק איתם בעולם הזה, נותן להם שכר, בשביל שבעולם הבא יהיה להם רק רע. וכך אפשר להבין את הסתירה, שטוב כעס משחוק, זה שהכעס של השם בעולם הזה לצדיקים הוא טוב מהשחוק שהוא עושה לרשעים בעולם הזה, כי זה בעצם רק בשביל להניש אותם אחרי זה בעולם הבא, ואותו דבר לפסוק ההפוך, ולשחוק אמרתי מהולל, השחוק, כלומר השמחה שהשם עושה לצדיקים בעולם הבא, הוא באמת מהולל. זה לגבי שני הפסוקים האלו, ולגבי שני הפסוקים האחרים, אומרת הגמרא לשמחה מה זו עושה, זה כשמדובר בשמחה שאינה של מצווה, אבל ושיבחתי אני את השמחה, זה בשמחה של מצווה, שזה דבר טוב, ואגב זה הגמרא אומרת שבאמת אין שכינה שורה על אדם, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק וקלות ראש, אלא מתוך שמחה של מצווה, כמו שבאמת אלישע הנביא ביקש שינגנו לפניו בשביל שתהיה לו שמחה של מצווה ומתוך זה הוא היה מתנבא, ואומר רב יהודה זה נכון לא רק לגבי נבואה, אלא גם לפני לימוד תורה והלכה, צריך קודם כל לפתוח בדברים משמחים. הגמרא מקשה על זה מזה שכתוב שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, שבלימוד תורה צריך שיהיה מר, והגמרא עונה שני תירוצים, תירוץ אחד לתלמיד צריך להיות מר, אבל הרב צריך כן לבוא מתוך שמחה, תירוץ שני גם אצל הרב, בהתחלה שיפתח בשמחה ובבדיחותה, ואחרי זה שיהיה יותר רציני, בכל אופן חשוב שבהתחלה כן יהיה בשמחה. עד כאן לגבי הסתירות בקהלת, זה היה הסעיף השני באגדתא. הסעיף השלישי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה כיוון שהזכרנו שרצו לגנוז את קהלת, הגמרא מספרת שגם רצו לגנוז את משלי, כי גם דבריו סותרים זה את זה, אבל בסוף לא גנזו, כי אמרו כמו שבקהלת הסתכלנו טוב ובסוף מצאנו שזה כן מקרב לעבודת השם, כנראה שגם במשלי. בכל אופן, מה הייתה הסתירה שבגללה כן רצו לגנוז מההתחלה? זה לגבי איך לענות לכסיל, שבמשלי כ"ו ד' כתוב אל תן כסיל כיוולתו, ואילו פסוק אחד אחרי זה כתוב ענה כסיל כיוולתו. אז תחליט, כן או לא, זו הייתה הסתירה. אבל בסוף הסתכלו טוב ואמרו שאפשר ליישב את זה. איך? זה תלוי במה מדובר. אם זה בדברי תורה, אז כן צריך לענות לו. אם זה סתם דברים ולא של דברי תורה, אז לא צריך לענות לכסילים, והגמרא מביאה דוגמה גם לזה וגם לזה. אז דוגמה בדבר שזה לא דברי תורה, זה שבא מישהו לרבי וטען שאשתו של רבי זנתה איתו, ושהילדים הם בעצם שלו ולא של רבי, ודבר דומה קרה עם רבי חיה, ולגבי זה אין טעם לענות לאדם כזה, אלא אמר לו רבי, וגם אותו דבר אמר לו רבי חיה, אתה רוצה לשתות איזה כוס יין, האיש שתה, ופקע יתנו והוא מת, זו דוגמה למצב שאין טעם לענות לאדם כזה. לעומת זאת, אם כסיל שואל שאלות בדברי תורה, אפילו שכל המטרה שלו זה רק ללגלג, בכל זאת כן צריך לענות, והגמרא מביאה לזה שלוש דוגמאות דומות, מזה שרבן גמליאל דרש פסוקים שונים על העתיד לבוא, בצורה שהיא לא הגיונית מבחינת העולם הטבעי. פסוק אחד זה שכתוב בירמיהו, הרע ויולדת יחדה, ורבן גמליאל דרש שהכוונה היא שאותה אישה תוכל ללדת כמה ילדים בכמה שלבים, כלומר היום יתלד ילד אחד, ועדיין בבטן יש לה עוד תינוק שעוד לא מוכן, ואז אחרי חודש יתלד עוד ילד, ואחרי חודש עוד ילד, זה פסוק אחד. פסוק נוסף זה ביחזקאל, ונשא ענף ועשה פרי, שענף יוכל לגדל שוב ושוב פירות באותה עונה. ופסוק שלישי בתהילים עין ב' כתוב, יהי פיסת בר בארץ, ורבן גמליאל דרש שלחמים מוכנים יצאו ככה מהאדמה, ולא יצטרכו לטחון חיטים ולבשל וכו'. ולגלג עליו תלמיד על שלוש הדרשות, הרי כתוב בקהלת, אין כל חדש תחת השמש. איך אתה מפרש שיקרו כאלה דברים? ורבן גמליאל לא התעלם ממנו, אלא הנקסיל כיבלתו. הוא ענה לו, והוא אמר, הנה, יש לזה דוגמה. גם בחיים שלנו היום, תרנגולות יולדות בכמה שלבים, כמו הפסוק הראשון, והצלף מוציא פירות באותה עונה בכמה שלבים, והכמיהין והפטריות גדלות כמו שהן בין לילה, וככה גם יצאו לחמים מהאדמה, זה מה שנקרא ענה כסיל כיוולתו. עד כאן הסעיף השלישי, בחלק השלישי של השיעור של האגדתא, שרצו לגנוז את משלי בגלל הסתירות ובסוף לא, והגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, מחר נראה סיפור מפורסם על האיש שניסה להצבן את הלל, וגם הלל ענה לו, כמו שנקרא ענה כסיל כיוולתו. בינתיים נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על טריק שאנשים עם נר קטן עשו, זה שהם הוסיפו עוד כלי של שמן או מעל הנר או ליד הנר, וחכמים אמרו שזה אסור להדליק החנרות בשבת, כי יש חשש שהוא ייקח מהשמן שבכלי הנוסף, ואילו רבי יהודה לא חשש. בגמרא ראינו על זה שלושה דיונים, אחד הצריכותה של שלושת המקרים במשנה, שזה כשהכלי הנוסף הוא שפופרת ביצה או מחרס או מקערה ליד הנר. בדיון השני אמרנו שאם הוא חיבר את זה, אז זה כן מותר גם לחכמים, ולא צריך חיבור מקצועי, אלא מספיק שכל אחד יעשה את זה, אבל בחיבור טוב. ובדיון השלישי ראינו סיפור רבי יהודה התארח בשבת בלוד בבית ניצזה, ושם הוא עשה כמו שהוא התיר, וחכמים ורבי טרפן היו שם ולא אמרו לו שום דבר. אז מכאן הוא הסיק שגם לדעתם זה מותר, אבל אמרו לו חכמים אל תלמד משם, בבית ניצזה היו אנשים זהירים ממצוות ולכן עליהם לא גזרו, אבל על השאר כן. זה היה עיקר החלק הראשון. אגב, הסיפור שעכשיו הזכרנו, עברנו לנושא אחר לגמרי, וזה גרירת ספסל על האדמה, שלדי זה אולי הוא חורש, שזה נקרא דבר שאינו מתכוון, שלרבי יהודה זה אסור ולרבי שמעון זה מותר, ועל זה ראינו שני דיונים, והדיון הראשון זה אם מותר לגרור לפי רבי יהודה לרצפת שיש, שלפי אבין ציפורה זה מותר, כי שם אין בעיה של חרישה, אבל לפי רבי יצחק בן אלעזר זה אסור, והוא אמר לו, אני לא אשתוק, כמו שחכמים שתקו לרבי יהודה לגבי הנר, לכן כל הסיפור הזה הובא כאן. זה היה הדיון הראשון על הגרירה. דיון שני זה שרבי ירמיה רבא ואולה אמרו שהמחלוקת היא דווקא במקרה מסוים, כלומר רבי ירמיה רבא אמר דווקא בגדול, אבל בקטן גם רבי שמעון יעשור, כי מה אכפת לך להרים, זה קל, ואולה אמר להפך, המחלוקת בקטן, אבל בגדול שזה קשה גם רבי יהודה יתיר. ועל זה הקשנו שתי קושיות, א' מברייתא ששם נחלקו גם במיטה, גם בכיסא וגם בספסל, משמע שנחלקו גם בגדולים וגם בקטנים, אבל דחינו, אולי זה מיטה קטנה, אולי זה כיסא גדול. וקושיה שנייה על רבי ירמיה רבא מתחום אחר לגמרי, מכיליים, שגם שם רבי שמעון יתיר דבר שאינו מתכוון, ומשמע שהוא יתיר אפילו כשיש אפשרות אחרת, וממילא גם כאן אם זה כיסא קטן בכל זאת רבי שמעון יתיר לכתחילה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על כיבוי נר. הקדמנו שיש שלוש סיבות לכבות נר. אם זה מפני סכנה, אז בסכנת נפשות מותר. אם זה לא סכנת נפשות אסור, אבל זה מלאכה שנצחה לגופה, ולכן לרבי שמעון הוא יהיה פטור, אבל לרבי יהודה הוא עדיין יהיה חייב. אם הוא מחבא כי הוא חס על הנר, על השמן או לפתילה, זה גם כן מלאכה שנצחה לגופה. לרבי יהודה חייב, לרבי שמעון פטור. אם הוא עושה את זה בשביל להבהב את הפתילה, אז הוא חייב, כי זה מלאכה שצריכה לגופה. זו הייתה הקדמה. במשנה ובגמרה ראינו שלוש דעות. תנא קמא במשנה אמר שבסכנה הוא פטור, כשהוא חס על נר שמן בפתילה הוא חייב, הסברנו שזה רבי יהודה ולכן הוא חייב, ובסכנה מדובר בסכנת נפשות, והאמת היא שהוא לא רק פטור אלא זה מותר. זו דעה אחת. דעה שנייה זה ברייתא של רבו שעיה שאמר שבחולה זה פטור אבל אסור, והסברנו שזה רבי שמעון ומדובר לא בסכנת נפשות, וכיוון שזה מלאכה שנצחה לגופה הוא פטור. ודעה שלישית זה רבי יוסי במשנה שאמר שבהכל הוא פטור חוץ מבפתילה, מפני שהוא עושה פחם, וראינו שני הסברים. רבי יוחנן אמר שרבי יוסי כרבי שמעון שמלאכה שנצחה לגופה פטור, לכן בהכל פטור, חוץ מכשהוא רוצה להבהב את הפתילה, שזה מלאכה שצריכה לגופה ולכן בזה הוא חייב. הוא להסביר שרבי יוסי כרבי יהודה ומלאכה שנצחה לגופה חייב, אבל מקלקל גם רבי יהודה מודה שפטור, וכל מחבא הוא בעצם מקלקל ולכן פטור, ורק חייב כשזה סותר על מנת לבנות באותו מקום. כלומר, כשהוא חס על הפתילה בשביל להדליק שוב אש באותה פתילה, אז הוא חייב מדין סותר על מנת לבנות. זה היה בחלק הראשון. בסוף החלק הזה שאלו את רבי תנחום האם מותר לחבות את הנר בשביל חולה שיש לו סכנה, והוא אמר כן, כי נר השם נשמת אדם, ועדיף לחבות את הנר הפיזי מאשר את נר הנשמה. וזה הוביל אותנו לחלק השני של השיעור, שם ראינו דרשה ארוכה של רבי תנחום שהוא תוהה על סתירות שיש בין קהלת לתהילים וגם בתוך קהלת עצמו לגבי היחס בין המתים לבין החיים, והוא מסביר את הפסוקים כך. לגבי מה שכתוב לא המתים יללויה, הכוונה היא שאחרי שמתים כבר אי אפשר לקיים מצוות וללמוד תורה. לגבי מה שכתוב השבח אני את המתים שכבר מתו, מביא שלוש דרשות. דרשה אחת שהשם אכל לעם ישראל על חטא העגל דווקא בזכות המתים, כלומר בזכות אברהם יצחק ויעקב. דרשה שנייה, אפילו שמשה רבנו כבר נפטר מזמן, אנחנו עדיין מקיימים את הגזרות ואת התקנות שלו. ודרשה שלישית שהשם פתח את דלתות ההיכל רק בזכות דוד המלך אפילו שהוא כבר נפטר, ובזה הוא גם הראה שהוא מחל לדוד על חטא בת שבע. זה לגבי הפסוק השני. הפסוק השלישי זה כי לחלב חי הוא טוב מן אריה המת. זה הוביל אותנו לסיפור ארוך על דוד המלך שהשם אמר לו שימות בשבת ולכן הוא למד כל השבת, אבל בסוף מלאך המוות עשה לו איזה רעש והוא יצא החוצה והמדרגה נשברה והוא נפל ומת, ושלמה לא ידע מה לעשות עם הגופה כי זה מוקצה, ואמרו לו תשים עליה איזה כיכר לחם ותטלטל אגב זה, אבל הכלבים אפשר לזרוק נבלה בלי בעיה. ועל זה אמר שלמה כי לחלב חי הוא טוב מן אריה האמת. אלה היו דרשות של רבי תנחום. אגב, זה ראינו עוד סתירה בקהלת, האם שחוק זה טוב או לא, ולכן רצו לגנוז את זה, אבל בסוף לא גנזו, כי קהלת מתחיל ונגמר בדברי תורה. ואגב, זה ראינו שגם רצו לגנוז את משלי, כי יש סתירה לגבי האם צריך לענות לכסיל או לא, ואמרנו, תלוי אם זה בדברי תורה, צריך לענות. אם זה לא, אז לא, וראינו דוגמאות. מחר נראה עוד דוגמה לגבי הלל, שהוא דווקא כן ענה, כל טוב.